שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נלמד הערב בעזרת השם שתי סוגיות כדי להספיק ולנדר גם דף ט"ו וגם דף ט"ז. בעצם הסוגיה הראשונה שאנחנו נלמד הערב קשורה להמשכה של מסכת בבא קמא. כלומר, בערך פחות או יותר ב-14-15 הדפים שראינו עד כה, בעצם היו לנו הרבה מבואות, הרבה עקרונות, איזושהי הצגה כללית של אבות הנזיקין. זו הסוגיה הראשונה שבעצם מתחילה לצלול פנימה ולעסוק הפעם בנזקי קרן, ובשאלה של תשלומי חצי נזק. אז בעצם גם המשנה הבאה שנגיע אליה מיד, המשנה מדף ט"ו עמוד ב', עוסקת בנזקי קרן, ובמידה מסוימת גם בהשוואה שבין נזקי קרן לבין נזקי שן ורגל, ולכן אפשר לומר שבמידה רבה סיימנו את כל ענייני המבואות, ומכאן עוברים להרחיב ולהעמיק יותר בכל אב נזיקין בפני עצמו, וכאמור מי שעלה ראשונה הוא הקרן. מדוע מתחילים דווקא מן הקרן? שכן המשנה שלמדנו ביום שישי, המשנה כאן בדף י' עמוד ב', מסיימת בקביעה הניזק והמזיק בתשלומים. על פניו קביעה די מפתיעה, שכן המזיק הוא זה שצריך לשלם. מה אתה רוצה מהניזק? הניזק לא אמור לשלם לו משהו, הניזק הוא זה שאמור לקבל את הכסף. היכן מצאנו שבעצם גם הניזק כרוך באיזושהי השתתפות עצמית, שבעצם גם הניזק הוא חלק מתשלום הנזק ולא רק המזיק. זה כן השאלה שנידונה כאן בגמרא כדי להסביר את המשנה, וכאמור מכאן אנחנו מגיעים לנזקי הקרן. ובכן אומרת הגמרא דף ט"ו עמוד א', הניזק והמזיק בתשלומים, איתמר, פלגה נזקה, אותה הלכה עקרונית שהתורה קובעת שבנזקי שור משלמים רק חצי הנזק, ומחירו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, כל עוד השור הוא שור תם הוא משלם רק חצי נזק, מה פשרו, מה עניינו ומה אופיו של התשלום הזה של חצי נזק. ובכן אומרת הגמרא איתמר פלגה נזקה, רב פאפה אמר ממונה, כלומר כך הדין וכך ראוי, זה חיוב ממוני לכל דבר ששור תם שנגח צריך לשלם חצי הנזק. רב הונא מרד רב יהושע לעומת זאת אמר קנס, מה פתאום, זה לא חיוב ממון אלא זה איזשהו סוג של עונש, זה קנס שלא מן הדין. רב פאפה אמר ממונה, כסבר סתם שברים לאו בחזקת שימור קיימן, כלומר השור בדרך כלל יש חשש גדול שהוא יזיק, הוא לא בחזקת שהוא משומר שילך להנאתו ברשות הרבים ולא יגרום נזק, כי סתם שברים אינם בחזקת שימור, ולכן צריך לשמור עליהם. וממילא בדין הוא דבעי לשלומי כולי, כלומר אם בעל השור לא מימש את אחריותו ולא מימש את חובתו, ולא שמר על השור כהלכה, אם כן בדין הוא דבעי לשלומי כולי, אלא שרחמנה הוא דחס עלי, דאקתו לא יהיה את אורי, הוא צריך היה לשלם נזק שלם. אבל התורה ריחמה עליו, התורה חסה עליו, ואמרה, היות שזו פעם ראשונה, ממילא תשלם רק חצי הנזק ולא נזק שלם, כך רב פאפה. רב הונא ברד רב יהושע, לעומת זאת אמר, מה פתאום? קנסה. כלומר, מעיקר הדין, כסבר, סתם שברים בחזקת שימור קיימה, סתם שברים בדרך כלל אין דרכם לתקוף ולהזיק באלימות, נזקי שן ורגל, זה יכול להיות, אבל נזקי קרן, שכוונתם להזיק, שיש כאן איזושהי פעולה מכוונת ואלימה, זה לא אמור לקרות, כי סתם שברים בחזקת שימור קיימה, סתם שברים בדרך כלל מתנהגים יפה ולא עושים את זה, ולכן בדינו דלא לשלם כלל. כלומר, יכול בעל השור לומר, באמת לא יכולתי לצפות את הנזק, זה נזק מאוד 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 לא שגרתי, זה נזק שכלל ועיקר לא היה אמור לקרות. אלא שרחמנה הוא דקנסי, כי היכי דלינטרה לתורי. התורה באה וכנסה אותו ואמרה, נכון, אמת ויציב, מן הדין אתה לא צריך לשלם, כי סתם שברים בחזקת שימור קיימה, אבל אנחנו נקנוס אותך בכל זאת לשלם חצי הנזק, כדי שאתה תשמור טוב יותר על השור. וזו אם כן המחלוקת היסודית, מחלוקת רב פאפה ורב הונא ברד רב יהושע, בשאלה של פלגה נזקה קנסה וממונה. ואם היינו זוכים ויושבים יחד פנים אל פנים, אז הייתי שואל אתכם, מי צודק? מי צודק, רב פאפה או רב הונא? פלגה נזקה קנסה או ממונה? לכאורה שאלה לא לגיטימית, מה זאת אומרת מי צודק? זו מחלוקת המוראים, ובכל זאת. איזו הבנה פשוטה יותר? איזו דרך פשוטה יותר? פשוט וברור. שדרכו של רב הונא שאומר שפלגה נזקה קנסה היא דרך הרבה יותר פשוטה, כי דבר כזה מצאנו בהרבה מאוד מקומות. אדם לא חייב מן הדין, סתם שברים בחזקת שימור קיימי, סתם שברים בדרך כלל מתנהגים יפה ולכן לא היית אמור להתחייב, ובכל זאת באה התורה ומחייבת אותך שלא מן הדין, כדי שתיזהר יותר, כדי שתישמר יותר. עמדתו של רב פאפה היא עמדה מחודשת עד למאוד, שכן אם באמת סתם שברים לאו בחזקת שימור קיימה, אם באמת מידת הדין היא שתשלם את הכל, איפה שמענו ואיפה ראינו ואיפה מצאנו, דרחמנה חס עלי, התורה ריחמה עליו ופטרה אותו מחיוב שמן הדין מוטל עליו? איפה מצאנו דבר כזה? הרי אם באמת החיוב מוטל עליו, ואם הוא נושא באחריות לנזק, מה פתאום התורה ריחמה עליו? מה פתאום התורה חסה עליו? איפה מצאנו דבר כזה? והשאלה הזו היא השאלה הגדולה בלימוד סוגיית פלגה נזקא קנסא וממונא. כמובן יש עוד שאלות רבות, אבל זו שאלת היסוד על התפיסה הזו של פלגה נזקא קנסא. ובאמת, מכוח התפיסה הזו, הראש בתוספותיו, ודווקא לא כאן בסוגיה, אלא בסוגיה המקבילה במסכת כתובות, יש סוגיה ארוכה, אגב דיני קנסות, והלכות מודה בקנס, שממש חוזרת על כל האמור בסוגיה שלנו, של פלגה נזקא קנסא וממונא. ומכוח התפיסה הזו מחדש הראש שם במסכת כתובות חידוש מרחיק לכת. כשלמדנו בבא קמא אצל מורנו הרב ליכטנשטיין היו דיונים על גבי דיונים רק על שורה אחת בדברי הראש. וכך כותב הראש, ורחמנא ודחס עלי וכן חס במקצת הכל שאר נזיקים. השן ורגל, שהם פטורים ברשות הרבים, בבור פטור אדם וכלים, ובאש פטר בו את התמון. כלומר הראש מבין שמה שאומר רב פאפה כאן זה יסוד מוסד בעולם הנזיקין כולו. כלומר, באמת, אני חוזר לתפיסות שפתחנו בהן בדיוק לפני שבועיים את המסכת. באמת היה צריך לחייב באופן מלא. ממונך הזיק ואתה צריך לשלם על הכל. כל נזק באשר הוא שנגרם מממונך, אתה נושא באחריות עליו ואתה צריך לשלם עליו. באופן גורף. איי, אבל בתמון פטור באש, שן ורגל פטורים ברשות הרבים, מצאנו כל מיני פטורים בעולם הנזיקין. אומר הראש, כל אותם פטורים חוזרים להגדרה היסודית הזאת של רב פאפה ורחמן ההוא דחס עלי. התורה בכל זאת ריחמה עליך. ואין ספק, אני מדגיש שוב שזה חידוש עצום, כי אנחנו עד עכשיו הבנו וכבר דיברנו לפחות על חלק מן הדברים, שבבור יש פטור על כלים, כי הבור באמת לא מאיים על הכלים, הכלים הם נייחים, הם לא יכולים ללכת בעצמם, והבור עומד במקומו, ולכן צריך מישהו שיפיל את הכלים לבור. כלומר, יש היגיון שבור פטור בו על הכלים. שן ורגל פטורים ברשות הרבים, אז הסברנו, שתי סברות עקרוניות, או בגלל שכך דרכו של עולם המסחר שבהמות מסתובבות ברשות הרבים, או בגלל שהניזק צריך היה לשמור על שלו. אבל זה לא שחס רחמנה עלי, אלא שזו המהות של אותו אב נזיקין, ועל כורחנו שזה בדיוק מה שהראש רוצה לומר. כלומר, ההגדרה הזאת, חס רחמנה עלי, מבטאת לדעת הראש את העובדה שזו ההגדרה היסודית של אותו אב נזיקין. ואם כן, מה שמבקש רב פאפה לומר בהקשר הזה של נזקי הקרן, זה שהיות שבאמת מדובר על סתם שברים לאו בחזקת היות שזו פעם ראשונה שהשור הזה נוגח, ובכל זאת, למרות שסתם שברים לאו בחזקת שימור קיימן לדעת רב פאפה, אבל בכל זאת יש כאן אי אילו נסיבות מקלות כי זו הפעם הראשונה, ולכן במצב כזה, באמת, אנחנו פותרים. ולכן במצב כזה יש חיוב רק בחצי הנזק, כך סברתו של רב פאפה לדעת הראש. בשיטה מקובצת כאן אצלנו בסוגיה, מזכיר סברה דומה מאוד לזו של הראש וחולק עליה בתוקף. אומר מה פתאום, אי אפשר להבין שרחמנה חס עלי, ובהכרח צריך, ובעצם אי אפשר לומר שיש כאן איזשהו יסוד עקרוני שנכון גם בשאר עולם הנזיקין. תראו את דברי רבנו ישראל כאן בשיטה מקובצת בתוספות הראש, אני לא רוצה להאריך בזה יותר, אבל הוא כמובן דוחה מכל וכל את ההשקפה המחודשת הזאת של הראש. למה התפיסה הזאת של הראש שבאמת רואה את רחמן החס עלי כהגדרה עקרונית של האב כשלעצמו, למה התפיסה הזאת כל כך משמעותית? משום שאת כל השאלה הזו של פלגה נזקא קנסא וממונא נזכרה כאן בסוגייתנו כדי להסביר את המשנה. הוא באמת אומר את הגמרא, תנן, הניזק והמזיק בתשלומים. כלומר, גם הניזק וגם המזיק נושאים בחיוב מסוים. בישלמה למאן דאמר פלגה נזקא ממונא, היינו דשייך ניזק בתשלומים. נחזור לראש והראש יסביר לנו שבאמת שניהם נושאים באחריות. כלומר, ברור שהאחריות על המזיק היא אחריות מלאה. כי סתם שברים לאו בחזקת שימור קיימן. ובכל זאת, גם הניזק היה צריך קצת להיזהר. גם הניזק היה צריך קצת להישמר יותר. ולכן הניזק שייך בתשלומין, הוא חלק מהעניין, הוא חלק מן החוב, חלק מאותה הגדרה של פלגה נזקא ממונא. שוב, בשלמה למאן דאמר פלגה נזקא ממונא, היינו דשייך ניזק בתשלומין. אלא למאן דאמר פלגה נזקא קנסא, השתא דלאו דידי שקיל בתשלומין איתי. כלומר, הוא בעצם מעיקר הדין לא צריך לקבל כלום אותו ניזק. כי הנזק היה נזק מאוד לא צפוי ומאוד לא שגרתי. אז למה אתה אומר שהוא נושא בתשלומים? נכון, הוא מקבל רק חצי הנזק, אבל מעיקר הדין הוא לא היה אמור לקבל שום דבר. גם שהוא מקבל חצי הנזק זה רק שלא מן הדין, אלא רק מצד כנס. אומרת הגמרא, לא נצריכה אלא לפחת נבלה, שעליה כבר דיברנו, כלומר גם למאן דאמר פלגה נזקא קנסא, הניזק הוא זה שמטפל בנבלה, ואם בינתיים שווי הנבלה ירד, אז הכסף שהניזק יפסיד, נמצא שגם הניזק נותן את חלקו לתשלומים. שואלת הגמרא, פחת נבלה? התנה לרישה, תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה, כבר למדנו את זה מהמשניות הקודמות, אומרת הגמרא חדה בתם וחדה במועד הוא צריכה, דיה שמועינה שבשורתם, הבעלים הם אלה שמטפלים בנבלה, הניזק, משום דאקת אלוהי יעד, כמו שהסברנו, המזיק לא כל כך השם, כי השור לא מועד, ולכן האחריות לטפל בנבלה ובפחת הנבלה היא של הניזק, אבל אם מדובר על שור מועד, אימא לא, בשור מועד אנחנו נמצא את מלוא חומרת הדין עם המזיק, והוא גם יישא את פחת הנבלה, ומצד שני יהיה שמועינן מועד, משום דקה משלם כולי, מריות שבשור מועד המזיק ישלם את הכל, אז לפחות שלפחת נבלה ידאג הניזק, אבל תם, שגם ככה מקבל רק חצי, אז לפחות שפחת הנבלה יישא באחריות המזיק, אימא לא, ולכן צריך. סוף דבר, הביטוי המחודש הזה במשנתנו, שגם הניזק הוא חלק מן התשלומים, ולא רק המזיק, הביטוי המיוחד הזה לא קשור לעניין פלגניס כקנסה וממונה, ובהחלט הוא יכול להסתדר גם עם התפיסה הזו, וגם עם התפיסה הזו. אז רק לפני שנראה את ההוכחות הבאות בגמרא, בעניין פלגניס כקנסה וממונה, רק להזכיר שעצם השאלה, שהגמרא תולה בה את מחלוקת רב פאפה ורבונה, היא לכאורה שאלה מציאותית. סתם שברים בחזקת שימור קיימי, או לאו בחזקת שימור קיימי, ומרש"י כאן באמת מאוד משתמע, שזו באמת שאלה פרקטית. האם דרכו של עולם היינו צריכים להביא איזשהו זיאולוג בכיר, שיגיד האם בדרך כלל מבחינה סטטיסטית שברים נוגחים או לא נוגחים? המפרשים כמובן התקשו מאוד בנקודה הזאת, להעמיד מחלוקת המוראים על שאלה שהיא בסוף שאלה מציאותית. בואו נבדוק מה כתוב בספרות המקצועית, האם בדרך כלל שברים נוגחים או לא, ולכן מסתבר מאוד שהשאלה כן היא לא בדיוק השאלה הביולוגית או הזיאולוגית, איך שברים מתנהגים, אלא השאלה האנושית, כלומר איך אנשים אמורים להתנהג. אם סתם שברים לאו בחזקת שימור קיימן, זה אומר שהבעלים צריכים היו לשמור הרבה יותר. וכלומר, אני אומר את זה במילים אחרות, רמת הסטטיסטיקה, האחוז ששור ייגח או לא ייגח, היא אותה סטטיסטיקה גם לפי רב פאפה וגם לפי רב הונא. אלא השאלה, אם אותה סטטיסטיקה שכולם מסכימים עליה, אז מה עכשיו זה מחייב את הבעלים? האם זה מחייב את הבעלים לשמירה יתרה? לשמירה פחותה? כך לכאורה צריך לומר, וכבר חידשו התוספות לאלן בהמשך המסכת בדף ממי, שבאמת יכול להיות שיש שתי רמות של, כי הגמרא תחזור פעם נוספת בהקשר אחר, על הביטוי הזה סתם שברים בחזקת שימור קיימי, עולה בחזקת שימור קיימי. באמת התוספות, כמו שאמרתי לאלן בדף ממי עמוד ב', התוספות באמת נוטים לומר שיש סוגים שונים או רמות שונות של בחזקת שימור קיימי. אני מקריא שורה אחת מהתוספות שם בדף ממה עמוד ב', אומרים תוספות, אין הפירוש כאי דפרי קמא בדף תתוו, גבי פלוג דה דפל גניזקה, דבחזקת שימור דה הייתם, היינו דה אין צריכין שימור שאין דרכו להזיק. אבל חזקת שימור דהחה של הסוגיה בדף ממה, היינו שדרך בני אדם לשומרו. אז התוספות כן נותנים לומר שהסוגיה שלנו מדברת, כאמור, על השאלה המציאותית של השור, בעוד שהשאלה, הסוגיה שם בדף ממה, מדברת על דרכם של בני אדם ועד כמה הם צריכים לשמור, אבל רק רציתי להסב את תשומת הלב לנושא הזה, כי זו באמת שאלה שהיא שאלה גדולה, האם מעמידים הכל על דרכם של שברים להתנהג כך או אחרת. אז עד כאן הצגת עצם המחלוקת בין רב פאפה לבין רב הונא, וההוכחה שאולי אפשר היה להביא ממשנתנו, שגם הניזק נושא באחריות, אבל למסקנה משנתנו מדברת על פחת נבלה. ובכן, צריך להכריע במחלוקת הזאת, האם פלגניס כקנסה וממונה. אומרת הגמרא דף תתווה ועמוד א' למטה, תשמע, מה בין תם למועד? שהתם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. וזהו ההבדל שמפורש גם בפסוקים, מכרו את השור אחר וחצו את כספו, כלומר יש רק חצי נזק בשור תם, והתשלום מגופו של השור ולא יותר, מגופו של השור המזיק, בעוד ששור מועד משלם כמובן נזק שלם, וגם אם השור המזיק לא שווה שום דבר, עדיין בעל השור צריך לשלם מעלייה, צריך לשלם מנכסיו הטובים. ואם איתה, ואם באמת צודק רב הונא, שפלגא נזקא קנסא, אז לכאורה יש עוד נפקא מינה עצומה בין תם למועד, ליתני נמי הא, תם אינו משלם על פי עצמו, כי מודה בקנס פטור, כמו שכבר הזכרנו, לעומת זאת מועד משלם על פי עצמו. אז לכאורה עם פלגא נזקא קנסא יש עוד הבדל דרמטי בין פלגא נזקא לבין נזק שלם. כי נזק שלם זה חיוב ממון, ופלגא נזקא זה רק חיוב קנס, נפקא מינה לעניין מודה בקנס פטור. עונה הגמרא, תנא ושיער, הנה חינם, יש עוד הבדלים בין תם למועד, ולא הזכרנו את כולם, לא הזכרנו את הדין של מודה בקנס פטור, וכנראה שיש גם הבדלים נוספים. וכמו בכל מקום הגמרא שואלת, אז מה שיער דהי שיער? איך תוכיח לי שמת יש עוד הבדלים בין תם למועד שגם אותם לא הזכרת? אומרת הגמרא, שיער חצי כופר. זה עוד הבדל. שור מועד שנגח והרג אדם, אז בעליו צריכים לשלם כופר מלא, בעוד ששור תם שהרג אדם, בעליו צריכים לשלם חצי כופר. אומרת הגמרא, אם משום חצי כופר, לאו שיורו הוא. כי היסוד הזה כשלעצמו שנוי במחלוקת, המני, רבי יוסי הגלילי, דאמר, תם משלם חצי כופר. כלומר, באמת, לפי רבי יוסי הגלילי, הנה חינמי. טעם, באמת צריך לשלם חצי כופר. אני מסביר שוב. באמת, שור טעם שהרג, לא משלם כופר בכלל. הטעם פטור מן הכופר באופן גורף. וזה לא הוזכר בברייתא. אז עוד הבדל מהותי בין טעם למועד, זה שטעם שהרג אדם לא משלם כופר, ומועד שהרג אדם כן משלם כופר, ובכל זאת זה לא הוזכר בברייתא. על זה עונה הגמרא, הברייתא יכולה להיות עליבא דרבי יוסי הגלילי, שאומר שאין חינם מטעם כן משלם חצי כופר. ולכן זה לא הבדל, בגלל שבדיוק כמו שטעם משלם, מועד משלם נזק שלם וטעם משלם חצי נזק, כך גם מועד משלם כופר שלם וטעם משלם רק חצי כופר. היכן מצאנו שרבי יוסי הגלילי סבור שטעם באמת משלם חצי כופר? על כך מעריכים התוספות כאן שמתחיל דף ט"ו עמוד א' ועובר לדף ט"ו עמוד ב', והתוספות אומרים שרבי יוסי הגלילי לא אמר את זה באף מקום, וגם התוספות עומדים על הבעייתיות הרבה בדין הזה של תשלומי חצי כופר, שכן כאמור תשלומים של שור טעם הם מגופו. שור, אפילו שהוא טעם, אבל אם הוא הרג אדם, אז צריך לסקול את השור. אז איך אפשר לשלם מגופו אם צריך לסקול את השור? וכאמור התוספות מעריכים בנקודה הזאת כדי להבין האם בכלל יש חיתים צי כזה של חצי כופר, ובאמת מאיזו דעה של רבי יוסי הגלילי אפשר להגיע למסקנה שלדעתו טעם משלם חצי כופר, אבל הנקודה העקרונית היא שבאמת מדובר על דעה מאוד צדדית, על דעה מאוד שולית, והגמרא נסמכת על מין דעה כזאת ככל שהיא בכלל קיימת, רק כדי ליישב מי שייר דהי שייר. אבל הנה חינמי, באמת, או הפוך, הגמרא נסמכת על דעה כזאת כדי לומר שאין כאן עוד שיור, כלומר שההלכה הזאת באמת שנתה את כל ההבדלים שיש בין טעם לבין מועד. כאמור אין כך הלכה, אלא להלכה באמת הבדל נוסף בין טעם למועד, זה שמועד שהרג אדם משלם את הכופר, טעם לא משלם חצי כופר, ובכל מקרה עניין מודה בכנס, באמת צריך היה להיות מוזכר כאן ולא נזכר. משיכה הגמרא ואומרת האשמה, דפתפה ומוד ב', המית שורי את פלוני או שורו של פלוני, הנה הודעה מפורשת, הרי זה משלם על פי עצמו. טוב, וזה חידוש גדול, שבאמת אם בא הבעלים ומודה, אז הוא מתחייב. כלומר, אנחנו רואים בזה חיוב ממוני, ולא אומרים בזה מודה בכנס. אומרת הגמרא, מה אילה, והאם לא מדובר פה אפילו בשורתם? ושוב מוכרח שפלגה נזקה ממונה, ולכן אם הוא מתחייב, אז הוא אכן משלם על פי עצמו, כי זה חיוב ממון. לא, דוחה הגמרא ואומרת, מדובר על שור מועד, ובמועד, כמובן שמשלם על פי עצמו, כי זה חיוב ממון. אומרת הגמרא, אבל תם מי, האם בשור תם באמת לא ישלם על פי עצמו? החינם ידיין משלם על פי עצמו, איך יד את הנסיפה, המית שורי את עבדו של פלוני, אין משלם על פי עצמו, כי כמובן תשלומי שור שהרג עבד, צריך לשלם 30 כסף בין שהעבד היה יקר, בין שהעבד היה לא יקר, ואם כן, תשלומי 30 כסף זה ודאי כנס, כי זה איזשהו חיוב קצוב שקבעה תורה, ולכן מי שבא ואמר, המית שורי את עבדו של פלוני, באמת לא משלם על פי עצמו, כי זה בדיוק הדין של מודה בכנס פטור, אבל אם ככה, אז לפלוג ולדני בדידה, אתה לא צריך לחלק בין המית שורי את פלוני לבין המית שורי את עבדו של פלוני. אלא אתה יכול בתוך המית שורי את פלוני לחלק במה דברים אמורים, שאם הוא מודה הוא מתחייב בשור מועד, שזה חיוב ממון. אבל אם מדובר על שור טעם, שפלגה נזקה קנסה, אין הוא משלם על פי עצמו. אז למה את זה לא אמרנו? תרץ את הגמרא, כולה במועד כמה ירגן החינמי, כי המשנה הזאת לא מדברת על ענייני שור טעם בכלל. המשנה הזאת כל כולה מדברת על מועד, ובשור מועד באמת צריך לחלק בין המית שורי את שורו של פלוני לבין המית את עבדו. כי שור מועד שהרג שור, התשלום הוא תשלום ממון ומשלם על פי עצמו, ואילו שור תם, ואילו שור מועד שהרג עבד, אז התשלום הוא תשלום כנס, ואינו משלם על פי עצמו. ובכן אומרת הגמרא תשמע, זה הכלל. כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. כלומר, מה המאפיין הבסיסי של כנס? אמרנו את זה מקודם, חיוב שלא מן הדין. מחייבים אותך יותר ממה שהזקת. ולכן כל מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק, אינו משלם על פי עצמו, כי בהכרח זה כנס. ובכן בואו נדייק, מה אליו הפחות ממה שהזיק משלם. כלומר, כנס לעולם יהיה יותר משווי הנזק. פלגה נזקה, שאתה משלם רק מחצית מגובה הנזק, אז זה בהכרח לא כנס. כי מי שמשלם פחות ממה שהזיק, בהכרח ישלם על פי עצמו, כי זה תשלום המון. דוחה הגמרא ואומרת, לא, הכמות שהזיק משלם. וזה בדיוק מה שמיוחד בעולם הכנסות. כאשר אתה משלם בדיוק כמו שהזקת, בהכרח צריך לומר שזה חיוב ממון. והפגיעה הממונית היא זאת שמחייבת לשלם. אבל אם אתה משלם יותר זה כנס, וגם אם אתה משלם פחות זה צריך להיות סוג של כנס. וזה בדיוק חוזר לטענה שטענו מקודם, לומר פלגה נזקה ממונה זה חידוש גדול, כי אם החיוב הממוני הוא חיוב קיים, מה פתאום מקצצים חצי? מה פתאום מקזזים ממנו חצי? ולכן, בהכרח מי שמשלם לא רק יותר ממה שהזיק, אלא גם פחות ממה שהזיק, גם זה לא יכול להיות חיוב מן הדין. ורק מי שמשלם כמה שהזיק, הוא צריך לשלם חיוב ממון. טוב, אז מן הסברה מאוד קל לומר את זה, אבל אומרת הגמרא, אבל פחות מה, הרי לפי דבריך, מי שמשלם פחות ממה שהזיק גם כן לא משלם על פי עצמו, כי זה קנס ומודה בקנס פטור, אבל פחות מה, חנמי דלא משלם, איהכי עדתני זה הכלל, כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, אז באמת מנוסח באופן מאוד לא מדויק, היה צריך להתנה, היה צריך לומר, זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, דמשמע פחות ומשמע יותר. אני מבין את הסברה, שבאמת תשלום המוני זה לשלם בדיוק כמו שהזקת, ואם אתה משלם יותר או פחות, אז זה בהכרח לא חיוב מן הדין. מצוין, אבל אם ככה צריך היה לומר את זה. צריך היה לומר בפירוש שכל מי שלא משלם בדיוק מה שהזיק, בהכרח זה לא חיוב ממון, ולכן זה קנס ולא ישלם על פי עצמו. ובכל זאת הדברים לא נוסחו כך. ובכל זאת נכתב בפירוש כל המשלם יותר על מה שהזיק. אומרת הגמרת יובטה, מכאן אכן מוכח להדיה, שמי שמשלם פחות ממה שהזיק, במקרה שלנו פלגה ניזקה, אכן חייבים לומר שהפלגה ניזקה הזה הוא ממונה ולא קנסה. וכאן דבר מפתיע עד למאוד, אומרת הגמרא והלכתה, פלגה ניזקה קנסה, תמה הגמרא ואומרת יובטה והלכתה. הרי אם שמתם לב, כל הקושיות בסוגיה היו דווקא על דעתו של רבונה שפלגה ניזקה קנסה, ובאמת הדברים עלו בתיובטה, כי אנחנו רואים שמי שמשלם פחות ממה שהזיק כן משלם על פי עצמו וזה לא קנס. לכן אומרת הגמרא, תיובטה והלכתה, אם הדברים עלו בתיובטה, איך אתה יכול להכריע שפלגה ניזקה קנסה? אומרת הגמרא, אין. בעצם התיובטה לא תיובטה, טעם מה יהב את תיובטה, למה הקשית הקשייה חמורה על דברי רב מונה, משום דלא קטנה כמו שהזיק, משום שלא לא ניסח ואמר, כל מי שלא משלם בדיוק מה שהזיק זה קנס, ומזה משמע שגם מי שמשלם פחות ממה שהזיק, באמת זה חיוב ממון ולא חיוב קנס. אומרת הגמרא, טוב, אבל פה לא פסיק עלי, פה באמת יש לחלק בין שני מקרים, כיוון דאיקה חצי נזק צרורות, דהילכת הגמיר אלה דממונה הוא, משום הכי לא קטני. כי אם אתם זוכרים, וכבר נתקלנו בזה, ובעוד כמה ימים נחזור לזה שוב, למושג העקרוני הזה של חצי נזק של צרורות, דהיינו, שיש מצב מסוים שבו גם על נזקי רגל, חייבים רק חצי נזק ולא נזק שלם. שזה זו הלכה למשה מסיני, זה לא כתוב בתורה, ומוסיפה הגמרא כאן ואומרת שכשנאמרה אותה הלכה למשה מסיני, נאמר שהפלגה ניזקה הזה הוא ממונה ולא קנסה. אז עם כל מה שהיה לנו כל כך קשה לקבל את התפיסה של פלגה ניזקה ממונה, שרחמן החס עלי ובאמת משלם רק חצי, אבל אין מה לעשות, סוף כל סוף יש הלכה למשה מסיני לפחות לעניין תשלומי צרורות, כלומר בהמה שדרכה על משהו במקום אחד ואז זה אף למקום אחר וגרם לנזק, לפחות בחצי נזק צרורות פלגה ניזקה ממונה. ולכן אותה הוכחה שרצינו להביא מקודם לגבי כל המשלם יותר על מה שהזיק, לא יכולנו לומר פה כל מי שלא משלם כמו שהזיק. כי יש מצב אחד, חצי נזק צרורות, שפה באמת הוא לא משלם כמו שהזיק, הוא משלם פחות, ובכל זאת הלכה למשה מסיני, שזה באמת ממונה ולא קנסה. אבל ענייננו בנזקי קרן שעליהם אנחנו מדברים, פלגה ניזקה באמת יכולה להיות קנסה ולא ממונה, ולכן באמת מגיעה הגמרא למסקנה, שפלגה ניזקה קנסה, ואכן כך נתקבלה הלכה. הוא מסכם את הגמרא, והשתא דאמר, פלגה ניזקה קנסה, עכשיו אחרי שהגענו למסקנה הזאת, שפלגה ניזקה קנסה, היי כלבה דאכל אימרי, כלומר כבש שאכל כבשים, או שונרה דאכלה תרנגולה, חתול שטרף תרנגול, משונר, זה לא נזקי שם, בדרך כלל כלב לא אמור לטרוף כבשים, חתול לא אמור לטרוף תרנגולים, ולכן זה נזק משונה, והיות שזה נזק משונה בנזקי קרן, וכמובן הכלב החתול הם כנראה לא כלב מועד או חתול מועד, וממילא היות שמדובר על נזק משונה, צריך לשלם רק חצי נזק כדי נזקי הקרן, והיות שפלגה ניזקה קנסה לא מגבינן בבבל. כבר הזכרנו את זה ביום שישי, שצריך בית דין סמוכים ולא בית דין הדיוטות, כדי לגבות דיני קנסות. והיות שבבבל אין בתי דין סמוכים, ממילא הפלגה ניזקה קנסה של כלב שאכל כבשים, הדבר הזה לא נקבע בבבל. אבל אומרת הגמרא, ואני מילה ברב רבי, כלומר, כלב שאכל כבשים גדולות, אבל בזוטרי אוכל, כלב כן מסוגל לטרוף כבש קטן, גדי קטן, ולכן זה כבר הופך להיות אוכל, זה כבר הופך להיות נזקי שן, ולא נזקי קרן, ולכן דבר כזה אפשר לגבות בבבל, וזה קשור למשנה שנראה מיד, ועוד חידוש מחדש את הגמרא, והיא תפס, לא מפקין על מיני, כלומר, הגם שלא גובים דיני כנסות בבבל, אם בא הניזק ותפס מממונו של המזיק, לא מפקין על מיני. הערכנו להסביר ביום שישי בסוגיה כאן בדף י' עמוד ב' את הביטוי שום כסף, שבדרך כלל בעולם הנזיקין לא היינו רוצים שיקרה דבר כזה, על פרה שהזיקה תלית, תלית שהזיקה פרה, שפשוט יבוא הניזק ויעשה דין לעצמו. אבי דין נשתין על נפשי, ופשוט יתפוס משהו. אבל כאשר הנזק הוא נזק, כאשר התשלום הוא תשלום של כנס, ואי אפשר לגבות אותו בבבל, לפחות התפיסה כן מתאפשרת כאן. אלא שהתוספות מזדרזים להגביל את האפשרות הזאת של תפיסה, וכותבים כאן התוספות, והתאפסנו מפקין על מיני, אומר רבנו תם, דווקא התאפס המזיק עצמו כגון הכלב או השונרה. כלומר, הגבלה ראשונה, זה לא שיכול עכשיו הניזק לבוא ולהיכנס לתוך ביתו של המזיק ולקחת מה שהוא רוצה, לא? לא, הוא יכול לקחת רק את הכלב המזיק עצמו, או את החתול המזיק עצמו, ועוד כותב רבנו תם, דלא מפקין, במזיק הכלו חכמים שיוכל להחזיק בו, אם לקחו בשעת ההזק. כלומר, סייג שני של רבנו תם, זה שמותר לתפוס את אותו כלב או את אותו חתול, דווקא בזמן, מיד כשהוא הזיק. ולכן, שוב, המטרה העקרונית כאן של רבנו תם, זה לצמצם את האפשרות הזאת של הניזק לעשות דין לעצמו ולתפוס, וכנראה שהתפיסה כנראה כאיזשהו אמצעי לחץ על המזיק, שלמרות שמדובר על כנס ואי אפשר לגבות כנסות בבבל, שישלם בכל זאת את מה שהוא חייב, ובאמת, ואני חוזר לגמרא, אומרת הגמרא, והיא אמר, קבעו לי זימנה דאזילינה לארה דישראל, קבינה לי. כלומר, בבבל לא גובים דיני כנסות, אבל בזמנם, בארץ ישראל עדיין יש דיינים סמוכים. ולכן, אם אומר הניזק, תקבעו ותכפו על המזיק שיעלה יחד איתי לארץ ישראל כדי שאני אוכל לגבות את הנזק, באמת קובעים לו, והיא לא אזיל. ואם המזיק משתמט מן הדבר הזה ולא מוכן לעלות לארץ ישראל, משמתין עלי, וחייבים אותו נידוי. ויותר מזה, ובין כך ובין כך משמתין עלי, עד המסליק הזקה. כלומר, אם באמת יש לו כלב או חתול אלים, הראיה שהכלב הזה הרג כבש, או שהחתול הרג תרנגול, אז בכל מקרה צריך לנדות את אותו בעל המזיק, עד דמסליק הזקה, עד שנוודא שהוא שומר עליהם כהלכה, מדברי רבי נתן, דתניא רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ועל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, תלמוד לומר, לא תשים דמים בביתך. ולכן סוף דבר, באמת, אי אפשר לגבות כנסות בבבל, אבל אפשר בהחלט להפעיל אמצעי לחץ משמעותיים, כדי שיעלו ויגבו את הכנס בארץ ישראל, וגם בבבל צריך להפעיל את אותם אמצעי לחץ, וגם בבבל צריך ממש לנדות את מי שיש לו בעלי חיים מסוכנים ומזיקים, עד שיקיים כהלכה את הדרישה שלא תשים דמים בביתך. אגב, הדברים הללו של רבי נתן, לא תשים דמים בביתך, נזכרו גם בהקשרים אחרים, למשל, להלן במסכת לגבי השאלה של שמירה בשור מועד, ולפי אחת הדעות בתנאים, אין שמירה לשור אלא סכין. כלומר, ששור מועד בעצם, גם אם הצבת מאחוריו שלשלאות של ברזל וכו' וכו', זה לא מספיק. והסיבה היא, לא תשים דמים בביתך. כלומר, שרבי נתן באמת מציב כאן איזשהו עיקרון שמעבר לחשיבות העצמית שלו, שלא תשים דמים בביתך, והצורך למנוע כל סכנה וכן הלאה, יש לו גם משמעות הלכתית, גם לזה כאמור שאין שמירה לשור אלא סכין, גם הסוגיה המקבילה בסנהדרין, שהתוספות כאן מזכירים את היחס בין סוגייתנו לסוגיה שם, שבבעלי חיים מסוכנים כל הקודם להורגן זכה. כלומר, ששוב אני מסביר, דבריו של רבי נתן, מעבר לפן הערכי שיש בהם, יש להם גם השלכות ממוניות. למסקנה, כאמור, פלגה נזקה אכן כנסה, וכל זאת יש הלכות מסוימות שבהן הכנס הזה עשוי להיות שונה מכנסות אחרים, יש חידוש גדול של הרייבט שכל הראשונים מצטטים שבעצם לא בהכרח, בפלגה נזקה כנסה לא בהכרח אומרים מודה בכנס פטור. יכול להיות שאין החינמי, למסקנה זה כנסה, ובכל זאת עדיין לא נאמר בזה מודה בכנס פטור, בגלל הסיפור של תשלומים מגופו, בגלל שבעצם חל איזשהו שיעבוד בגוף השור מיד אחרי הנזק, ובכלל כאמור השילוב הזה שבין תשלום מגופו מצד אחד לבין היות החיוב הזה חיוב כנס, אין ספק שהחיוב הזה, שהשילוב הזה סליחה, הוא שילוב ייחודי עד מאוד. ועדיין התפיסה המחודשת יותר שיש בסוגיה הזאת ובה פתחנו מקודם, היא התפיסה של פלגה נזקה ממונה, התפיסה שיכולה לומר שבאמת במצבים מסוימים יש חיוב מן הדין, ובכל זאת נפחית את אותו חיוב משיקולים אלו האחרים, לראות את זה רק כחס רחמן עלי, כרחמים גריידה, זה באמת פחות מסתבר. סביר יותר לומר שמדובר כאן על משהו שקשור להגדרה היסודית של הנזק, כפי שהסברנו מקודם. ומעניין לעניין, קצת באותו העניין, ממשיכים בנזקי הקרן, בנזקים שהם משונים ולא שגרתיים ואלימים, אומרת המשנה דף תתווה ועמוד ב', חמישה תמים וחמישה מועדים. כלומר, יש חמש פעולות שהן ודאי בגדר שור תם, ולעומת זאת יש חמש פעולות בגדר שור מועד. חמישה תמים אין עליהם מחלוקת. הבהמה אינה מועדת לא לגח ולא לגוף ולא לשוך, לא לרבוץ ולא לבעוט. כל הפעולות האלימות הללו, בהמה, תמימה וטובה, לא אמורה לעשות אותן. ואם עשתה אחד מחמשת הדברים הללו, זה בגדר שור תם, יצטרך לשלם רק חצי נזק, כדין נזקי הקרן שזה עתה דיברנו עליהם. מה הם חמישה מועדים? אז נמשיך ונקרא במשנה, ונראה שיש רשימה של חמש פעולות. השן מועדת לאכולת הראוי לה. כלומר, נזקי שן, אם בבהמה באה ואכלה פירות, זה מה שבהמה אמורה לעשות. הרגל מועדת לשבור בדרך חילוכה, אם הבהמה שברה תוך כדי. שור המועד, אחרי שלוש פעמים, ושור המזיק ברשות הניזק, כמו שכבר ראינו שאם שור המזיק נכנס לרשות הניזק, אז הוא כן יתחייב לשלם נזק שלם ולא רק חצי, בגלל סברה התורך ברשות עם היבאי, והאדם, שהאדם גם הוא מועד לעולם. ולכן אין ספק שקריאה פשוטה של המשנה הזאת אומרת שיש כאן חמישה תמין, כלומר חמש פעולות שהשור עושה שהן בגדר שור תם, ולעומתם חמישה מועדים שזה שן, רגל, שור מועד, ברשות הניזק והאדם. שעל המצבים האלה בהכרח מחייבים נזק שלם ולא רק חצי נזק, כך לכאורה פשט המשנה. אבל הגמרא תציע פשט אחר, והרמב״ם כנראה ממש קיבל את הפשט שהגמרא מיד תציע, אפילו לא רק מפירוש המשנה, אלא גם בפרק א' הלכה ה' מלכות נזקי ממון, כאשר הגמרא תסביר שבעצם חמישה תמין וחמישה מועדים זו אותה רשימה שראינו ברישה. כלומר, חמש הפעולות הללו שהזכרנו, לא לגח, לא לגוף, לא לשוך, לא לרבוץ ולא לבעוט, אם באמת זה קרה פעם ראשונה, זה שור תם, יש לנו רק חצי נזק, ואם אחת מן הפעולות הללו חזרה על עצמה שלוש פעמים, השור הפך להיות שור מועד ומשלם נזק שלם. ואם כן, חמשת המועדים של המשנה זה לא המשך הרשימה, שן ורגל ושור מועד, אלא חמשת המועדים של המשך המשנה זה בעצם אותם חמישה תמים שעלולים ועשויים להפוך להיות גם מועדים. אז שוב, מיד נגיע לזה בגמרא, אז פשט המשנה זה שיש רשימה של חמישה ועוד חמישה, הגמרא תסביר את זה קצת אחרת. מסיימת המשנה ואומרת, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי אלו מועדים. כלומר, זאב או ארי או דוב שטרפו והזיקו, פה אתה לא אומר שזו פעולה מפתיעה, זו פעולה משונה, זו פעולה לא שגרתית. שור בדרך כלל לא נוגח ולא נוגף ולא נושך, אבל אריה ודוב ונמר אלה חיות אלימות, חיות טרף, ולכן הם מועדים מתחילתם. אז אם הרי אלו מועדים מתחילתם, על מה אנחנו מחייבים אותם? על מה מדברת כאן המשנה? זו אחת השאלות הגדולות שיש בין הראשונים, והתוספות על המשנה הזאת שמודפס בהמשך העמוד, התוספות מבהירים שבאמת כאן לא מדובר בכלל על נזקי קרן, אלא על נזקי שן ורגל. כותבים התוספות, לא בכל ענייני היזק חשי ומועדים, אלא כל אחד במידי דאורכי, כגון שבא זאב וטרף, ארי ודרס, אבל במידי דלאו אורכי, כגון ארי שטרף באופן שהוא לא בדיוק רגיל, ופה באמת לא הווה מועד, משלם רק חצי נזק, ובמידי דאורכיו דמשלם נזק שלם, היינו דווקא בחצר הניזק, אבל ברשות הרבים פטור, תהווה שן ברשות הרבים. ובעצם בביאור הפשט של משנתנו, התוספות טוענים טוענה כפולה. קודם כל התוספות אומרים שהנזקים שאותם מתאר את המשנה הם נזקים שגרתיים, זה אורכי. התוספות אומרים, היות שמדובר על נזקים שגרתיים, כי זה מה שאריה אמור לעשות, זה מה שדוב אמור לעשות. ממילא ההגדרה הזאת כאורכי מפקיעה את זה מגדר נזקי קרן, ובהכרח אלה יהיו נזקי שן. ואז התוספות מחדשים חידוש גדול, שאריה שיצא לטיול ברשות הרבים וטרף, אז אריה כזה באמת פטור, כי זה נזקי שן, ונזקי שן פטורים ברשות הרבים. אבל כאמור, התוספות באמת מבהירים, שבאמת הסוגיה הזאת עוסקת בין נזקי שן ורגל, ולא עוסקת בנזקי קרן. אפשר היה להבין לחילופין שאכן מדובר על קרן, שיש כאן איזשהו מסלול מחודש, מסלול שאומר שפה זה מועד מתחילתו. אבל זה לא ישן, וכאמור הנפקמינה תהיה לפתור ברשות הרבים. רוב הראשונים כן הולכים בגישה של התוספות, שרואים בדברים הללו חלק מנזקי השן, ולא חלק מנזקי הרגל. אני מקריא את לשונו של הרמב״ם שם, בהמשך לאותה הלכה שקראנו מקודם, בתחילת פרק א', כותב הרמב״ם, חמישה מיני בהמה מועדין מתחילת פרייתן להזיק, ואפילו הן תרבות, זה נראה בהמשך, לפיכך אם הזיק או המיתו בנגיחה או נשיכה וכו', חייב בהו נזק שלם. כלומר, הרמב״ם לא מזכיר בפירוש שמדובר על נזקי שן, ועד רבה, מזה שהרמב״ם מביא את זה, כמו במשנתנו, בהמשך לחמישה מעשים תמים יש בבהמה ואם הועדה, מהרמב״ם כן אפשר היה להבין שבכל זאת מדובר על סוג מסוים של נזקי קרן שהם מועדים מתחילתם, אבל שוב, הדברים לא מפורשים ולא מבוארים ברמב״ם, בתוספות ודאי מבואר שמדובר על נזקי שן ולא על נזקי קרן. זו אם כן משנתנו, וזה הדיון גם בסוגיה, מה בין מצבים, אנחנו גם נדבר, כאמור אנחנו נשכים לדבר על קרן ועל ענייני תם ומועד, אבל גם נמצאת כאן לכל האורך הדרך, גם השן, ובהחלט יכול להיות שמדובר על נזקי שן. אומרת הגמרא דף תדבר עמוד ב', מי דקטני השן מועדת לאכול, מכלל זה בחצר הניזק, עסקינה, שכן שן ורגל פדור ברשות הרבים, כמו שכבר למדנו בהרחבה, ואם המשנה שלנו ברשימת המועדים מונה את השן שמועדת לאכול, מתי השן מועדת לאכול את הראוי לה וחייבת נזק שלם בחצר הניזק? ובאמת קטני, בהמה אינה מועדת לשלם כולה, אבל חצי נזק משלמת, הרי ברור שהמשנה כאן רוצה לומר, שבנזקי קרן חייבים רק חצי נזק ולא נזק שלם. ובכן מצד אחד מזה שהמשנה מזכירה שן, משמע שמדובר כאן במשנה על רשות הניזק, כי ברשות הרבים לא חייבים בנזקי שן, ומצד שני המשנה אומרת בפירוש שבהמה באותם חמשת התמים, לגח, לגוף וכולי, בדברים האלה באמת חייבים רק חצי נזק. אם ככה אומרת הגמרא, מני רבנני, דאמרי משונה קרן בחצר הניזק, חצי נזק הוא משלם. כלומר גם בנזקי קרן, אם נכנס השור המזיק לתוך חצר הניזק ונגח שם, עדיין חייב רק חצי נזק. אומרת הגמרא, אבל אם ככה, אם הסיפה הרי מפורש במשנה, שור המועד, שור המזיק ברשות הניזק והאדם, ובזה עתן לרבי טרפון שכבר ראינו, דאמר משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם הוא משלם. כמו מפורש המשנה שלנו אליבא דרבי טרפון, כי המשנה בין הרשימה של חמשת המועדים מזכירה בפירוש את שור המזיק ברשות הניזק, שפה הוא כמובן מועד וחייב נזק שלם ולא רק חצי נזק. אבל ברישא אמרת שמדובר פה על חצר הניזק כי אחרת לא היה חיוב שם, ובכל זאת אתה מזכיר שכל עוד השור הוא שור טעם משלם רק חצי נזק. אז רישא רבנן וספר רבי טרפון, אומרת הגמרא אין, דהאמר לשמואל לרב יהודה, כבר ראינו את הממרה הזאת ובמקורה היא נאמרה על המשנה הזאת, שיננה, שבוק מתנית ננוותה הבטראי, רישא רבנן וספר רבי טרפון. אין דרך אחרת להסביר את המשנה ויש בה מחלוקת תנאים פנימית. לפי, בוודאי שהמשנה הזאת עוסקת בחצר הניזק, לפי התנא קמא גם בחצר הניזק עדיין יש חמישה תמים ונזקי קרן בחצר הניזק זה רק חצי נזק, ולעומת זאת רבי טרפון בהמשך המשנה יקבע שקרן בחצר הניזק משלמת נזק שלם. כך הסברו של שמואל. רבי אלעזר משמד רב אמר כולה רבי טרפון, לא באמת כל המשנה ידיבה דרבי טרפון, ובאמת קרן בחצר הניזק משלמת נזק שלם, אז על מה מדבר משנתנו שחייב רק חצי נזק בקרן? אומר רבי לזר בשמו של רב, רישא תזיין עמוד א', רישא בחצר המיוחדת לפירות לאחד מהן, ולזה ולזה לשברים. וכבר ראינו את האוקימתא הזאת, וכבר הזכרנו את מחלוקת הגרסאות על האוקימתא, כמו שהתוספות כאן מזכירים פעם נוספת, אבל נקרא כפי שכתוב לפנינו, חצר המיוחדת לפירות רק לאחד מהן, ולזה ולזה לשברים, אז לגבי שן, הביא לה חצר הניזק, כי רק הניזק יכול היה להכניס לשם את פירותיו, וממילא יש כאן דין של וביער בשדה אחר חייבים נזק שלם, אבל לגבי קרן, היות שלשניהם יש רשות להכניס לשם את השברים, אז הביא רשות הרבים. ולכן יכול להיות היחידים, כמו במשנתנו, שמצד אחד חייב על נזקי שן, לעניין הזה זה נחשב רשות הניזק, ואילו לעניין נזקי קרן, הדבר נחשב כרשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, אמרית לשמת הקמד רב זביד מנהרדה, ואמר לי, ממצי תמוקמתלה כולה כרבי טרפון, כמו שרבי לזר רוצה להציע בשם רב, והקטני, השן מועדת לאכול את הראוי לה, ראוי לה אין, שאין ראוי לה לא, כלומר נזקי שן, זה רק אם היא אכלה פירות או משהו שבהמה אמורה לאכול, והיא רבי טרפון, האמר משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. כלומר, מה קורה אם הבהמה נכנסה לחצר הניזק ואכלה משהו שאינו ראוי לה, ואכלה משהו שהיא לא הייתה אמורה לאכול? טוב, אז זה כבר לא נזקי שן, זה הופך להיות נזקי קרן, וחייב רק חצי נזק. אבל לפי רבי טרפון, שקרן בחצר הניזק תמיד משלם נזק שלם, אז למה אומרת משנתנו שהיא צריכה לאכול את הראוי לה? הרי גם אם אכלה את שאינו ראוי לה, זה היה עובר משן לקרן, אבל עדיין על קרן בחצר הניזק חייבים נזק שלם. ולכן חוזרת הגמרא לאוקימתא הקודמת ואומרת, אלא לעולם רבנני, וחסור מחסה ואחי קטני, חמישת אמין הן, ואם הועדו חמישתן מועדים. כלומר, רשימת החמישה היא אותה רשימה, כמו שהסברנו מקודם, חמישה תמים, ואותם חמישה תמים האלה יוכלו להפוך להיות חמישה מועדים. סליחה, ושן ורגל הם מועדים מתחילתה, ואיכן העדתן בחצר הניזק. כלומר, אנחנו לא ממשיכים רשימה של חמישה מועדים, אלא עוברים לדבר בנפרד על שן ורגל, ושן ורגל כמובן החיוב שלהם הוא רק בחצר הניזק, ואם כבר מדברים על חצר הניזק, אז דע לך שלפי רבי טרפון, באמת בחצר הניזק, גם קרן משלמת נזק שלם. עד כפלה רבינה, והקטני לקמן, שור המזיק ברשות הניזק כיצד. היא אמרת בישלמה אי ריבה, כלומר שהמשנה באמת מדברת גם על מצב של שור המזיק ברשות הניזק, משום מה הכי קטני כיצד. אלא היא אמרת שמקודם דיברנו על רשות הרבים, ולא אי ריבה, כי דיברנו על נזקי קרן ברשות הרבים, מהי כיצד. אלא רבינה מתקן את התירוץ ואומר, אלא אמר רבינה חסור המחסר והכי קטני, חמישה תמין הן ואם מועדו חמישתן מועדים, ושן ורגל הם מועדים מתחילתם, וזהו שור המועד. כלומר, שור המועד לא נזכר כאן במשנה בפני עצמו, אלא רק כדי לומר ששן ורגל מועדים מתחילתם. ועכשיו דע לך ששור המזיק ברשות הניזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, שהם הזאב, הרי הדוב, הברדלס, הנמר והנחש, שנדבר עליהם מיד. אין ספק, והדגשנו את זה מקודם, שהקריאה הזאת במשנה היא קריאה מאוד מחודשת, היא לא הולמת את פשט המשנה, אבל בברייתא היא מפורשת, תניא נמי הכי, חמישה תמין הן ואם מועדו חמישתן מועדים, ושן ורגל מועדים מתחילתן, וזהו שור המועד, כי שן ורגל תמיד נחשבים למועד, ושור המזיק ברשות הניזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו הזה, והרי אדום הנמיר מרדלס והנחש. ואיקה דרה מול המירמה, לומר אותו דבר בדרך של סתירה, שכן במשנתנו נותנן חמישה תמים וחמישה מועדים, ותוליקה, והאיקה הזה והרי אדום הנמיר והברדלס והנחש, ומשני, אמר רבינה, חסור המחסר והכי קטני, חמישה תמים הנביא מועדו חמישתן מועדין, שן ורגל מועדים מתחילתן, וזהו שור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, שם הזאב, הרי אדום הנמר בארדלס, והנחש. אז מיד נגיע לרשימת החיות המסוכנות והטורפות, אבל לפני כן רק נקודה אחת לגבי החמישייה הפותחת, החמישייה שבתחילת המשנה, של דברים שנחשבים כנזק לא שכיח, כנזק של קרן, שהוא לא היה צפוי, וזה הרביצה. טוב, אז אני יכול להבין שבהמה באופן רגיל לא אמורה לנהוג באלימות, לגח, לגוף, לנשוך, אבל לרבוץ. איזו בהמה לא רובצת, הפוך, זה מה שבהמה אמורה לעשות בחיים, לרבוץ. אמר רבי אלעזר, דף ט"ז עמוד א', לא שנו אלא פחים גדולים. כלומר, הבהמה רבצה על איזשהו משהו גדול, ואז היא הייתה אמורה לא לעשות את זה, היא הייתה צריכה לראות שיש פה משהו ולא להתיישב במקום. זה נזק משונה, ועליו באמת חייבים רק חצי נזק, כי הוא מדין קרן. אבל אם מדובר על פחים קטנים, מה שמה זה חפץ קטן על הרצפה, הוא לא ממש מטריד את הבהמה, היא רובצת במקומה. ואם ככה אורחי, דהיינו שזה הופך להיות נזקי רגל, ועל דבר כזה חייבים נזק שלם. למה מסיילי? הבהמה מועדת להלך כדרכה, ולשבר ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. אז הנה מפורש כאן, שבהמה ששברה כלים זה נזקי רגל. הבהמה מועדת לעשות את זה. על כורחנו שמדובר על פחים קטנים כמו שהוסבר, אבל הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת דילמה מן הצד. אולי אין הכוונה שהיא רבצה על הכלים, אלא שהיא מאחה אותם. כלומר, היה כלים בין הבהמה לבין איזושהי גדר ברשות הרבים או ברשות היחיד, והבהמה כשהיא התקרבה לגדר היא קצת מחצה את הכלים, לא בהכרח מדובר על רביצה ממש. אז מהברייתא אין הוכחה, אבל עדיין ברור שיש כאן חלוקה מסוימת איפה הבהמה רבצה. איקא דאמרי אמר רבי אלעזר, לא תימא פחים גדולים ודלאו אורחי, אבל פחים קטנים כן אורחי הוא, אלא אפילו אם היא רבצה על פחים קטנים, גם כן זה דבר משונה. כלומר, אפילו אם יש כאן איזה חפץ קטן על הרצפה, עדיין הייתי מצפה מהבהמה להבין שלא להתיישב שם במקום. אלא אפילו פחים קטנים נמי לב אורחי הוא, וגם על דבר כזה היא חייבת רק חצי נזק, כי זה נזק משונה מדין קרן. מי טבעי, ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים, אז אתה רואה שלמעך כלים זה נזק רגיל ומדין רגל. אמר רבי אלעזר, כמו שהסברנו מקודם, דילמה מן הצד, ושוב פעם שלישית, איקא דרמי למירמה, מצד אחד תנן במשנתנו ולא לרבוץ, מצד שני תניא בברייתא למעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. אמר רבי אלעזר, לא קשיא, כאן מפחים גדולים, שאין דרכה בכך, כאן מפחים קטנים שדרכה בכך. אז יש כאן אם כן שלוש לשנות שונות שנחלקו ביניהן במסקנה, אז האם באמת בהמה שרבצה על כלים קטנים חייבת או פטורה, או באמת נחלקו ראשונים בהבנת מסקנת הסוגיה, גם השולחן ערוך, בהלכות נזקי ממון בסימן שפט בחושן משפט, מביא שתי דעות, מה מסקנת הסוגיה, האם רביצה על פחים קטנים באמת דרכה בכך, כך פסק הרמב"ם, או שלמסקנת הסוגיה, באמת אפילו רביצה על פחים קטנים אין דרכה של הבהמה בכך, ולכן הדבר הזה הוא כנזקי קרן, שחייבים עליו רק חצי נזק, ושוב, כמו שראינו מקודם, לנזקי קרן תהיינה השלכות הרבה יותר מרחיקות לכת, שלא גובים את זה בבבל, וכן הלאה וכן הלאה, כי מדובר על פלגה נזקה כנס. ומכאן לרשימת אותן חיות טורפות, שגם היא נזכרה כאן במשנה, בין המועדים. הבירור הראשון בגמרא הוא בירור זואולוגי, הזכרנו מקודם את השאלה, סתם שברים בחזקת שימור, עולה בחזקת שימור, אבל זו ודאי סוגיה קצת קשה להבין אותה כפשוטה. נקרא רגע את הגמרא, ואז נראה את המורכבות. יכול להיות שאפילו יש כאן משהו על הגבול שבין הזואולוגיה לבין המיסטיקה. אומרת הגמרא, הזאב והארי, הדוב והנמר והברדלס. מהי ברדלס? טוב, אז אם היו שואלים אותנו מה זה ברדלס, היינו אומרים, צ'יטה, מה שדומה לנמר ורץ מהר וכו'. אבל אומרת הגמרא, אמר רב יהודה נפרזה. טוב, מילה בארמית, אנחנו לא יודעים מהי, אז מהי נפרזה? אמר רב יוסף אפה. התרגום המילולי של המילה אפה בארמית זה צבוע. ואם ככה, באמת מתאים למשנה. הזכרנו זאב, אריה, נמר, והזכרנו גם צבוע. מייתי ורבי מאיר אומר, אף הצבוע, רבי לזר אומר, אף הנחש, ואמר רב יוסף, צבוע זו אפה. כלומר, אם ככה, הברדלס של המשנה חייב להיות חיה אחרת, כי רבי מאיר בברייתא הוא זה שמוסיף את הצבוע. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בצבוע זכר, כאן בצבוע נקבה, דתניא, צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף, עטלף לאחר שבע שנים נעשה ערפד, ערפד לאחר שבע שנים נעשה כימוש, וכימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח. טוב, אז ערפד, לא יודעים מה זה בדיוק, עטלף אנחנו יודעים, אבל כימוש וכוח זה ממש משהו, זה סוג של קוצים, זה משהו צומח, וכוח לאחר שבע שנים נעשה שד, ושדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, והנה מילי דלא קרה במודים. טוב, פלא נפלא. אז באמת יכול להיות שהברדלס של משנתנו זה צבוע זכר, והברדלס של הברייתא זה צבוע נקבה, כי הצבוע הזכר הוא בעצם איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שיכול להגיע עד כדי עטלף וערפד, ואפילו כדי להיות שד, ואגב, מזכירה כבר הברייתא כאן, וזה כמו שאמרתי על הגבול שבין הטבע לבין מה שמעל הטבע, שגם שדרו של אדם לאחר 7 שנים יכול לעשות להיות נחש, אבל זה דווקא אדם שלא קורע במודים, ואז עמוד השדרה שלו הופך להיות סוג של נחש, טוב, דברים שאין לנו כל כך השגה בהם. אז לגבי הברדלס, יש כאן באמת מחלוקת בין הראשונים, מי שיפתח את כל הלעזים הצרפתיים שיש כאן ברש"י ובתוספות, יראה שהברדלס שהם מדברים עליו זאת חיה יחסית קטנה, ממש לא הברדלס או הנמר שאנחנו מדברים עליו, וגם לא הצבוע, והדברים שלהם בעצם מעוגנים בסוגיה בפסחים בדפתת, מי שזוכר, כאשר יש חשש לקבורת נפלים בכל מיני מקומות, וחוששים שמה גררה חולדה או ברדלס. כלומר, הברדלס צריך להיות משהו דומה לחולדה, איזשהו סוג של מכרסם. הסוגיה שלנו נראה יותר שמת מדובר על צבוע, וכך נקט הרמב״ם. אז כמו שאני עושה תמיד במקרים כאלה, מוזמנים לפנות לפורטל הדף היומי. ראיתי שבסוגיה כאן דוקטור משה רענן כתב על הניסיון לזהות את החיות הללו, בעיקר את הערפד והעטלף שעליהם אנחנו מדברים כאן. בסוגיה ההיא, בפסחים בדף ט', שם הוא כתב בעריכות על הזיהוי של הברדלס, מתוך ההתלבטות הזאת כאמור, האם מדובר על צבוע, או שמדובר על איזשהו מכרסם קצת יותר קטן. כמו שאמרתי, בעולם שמעל לטבע, אשר שדרו של אדם יכול להפוך להיות נחש, אז רק להזכיר, כי אנחנו עומדים במוצאי שבת, דברי התוספות כאן דף ט' עמוד ב', אומרים תוספות, ויש מפרשים, משום דאמרינן במדרש שיש עצם בשדרו של אדם, שממנו נוצר לעתיד לבוא. ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשורפו. והשטג, שאותו עצם נעשה נחש, אינו חי לעתיד לבוא, וזה עונשו של מי שלא קרא במודים. על זה התוספות אומרים, ואין סברה לומר שיונש גדול כל כך בשביל עוון זה, דה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז קודם כל חשוב לדעת שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם, כולם, כולם. ומעבר לזה, חשוב מאוד לכרוע במודים, עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. ודווקא כאשר אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, ואדם חייב לברך, גם בעיתות מצוקה וקושי ומשבר, וגם אז מתכופפים אלו קומתנו כדי לומר תודה לקדוש ברוך הוא. ויש בזה משהו מאוד עמוק, כי אנחנו לא תמיד מבינים, ולא תמיד יודעים. אבל אדם מברך על הטובה ועל הרעה, וכופף את מלוא קומתו כאשר הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. עם כל החשיבות של הדבר הזה, אומרים תוספות שאין סברה לומר שמי שלא עשה את זה, לא יקום לעת התחייה, כי כאמור כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מדוע אמרתי שהדבר הזה ענייני מוצאי שבת, שכן כולם אני בטוח זוכרים, דברי המשנה ברורה, על פי האחרונים בסימן שין, הסימן שעוסק במלווה מלכה, שאמרו הקדמונים שאיבר אחד יש באדם ונסקו ישמו, וזהו האיבר נשאר קיים בקבר עד עת התחייה וכולי וכולי. כלומר, גם כאן יש על זה דיונים רבים, גם ממקורות ההלכה וגם ממקורות הקבלה, ועל עצם הלוז שממנה יכול, שממנה כל הנפטרים יקומו לתחייה וכולי וכולי, וגם הדברים הללו חוזרים למודים, שכן מי שבאמת קורע במודים, הוא בעצם מבין את עומק העניין של התחייה, של השם אחד ושמו אחד לעולם ועד, גם בעת תחיית המתים, ואלה עניינים נשגבים ומופלאים, אבל הם קשורים לסעודת מלווה מלכה, סעודה שבה אדם מתוך הקדושה יוצא לעולם של חול, יוצא לעולם של חיי מעשה, אבל ברגע שהקדושה מלווה את האדם, סעודת מלווה מלכה, סעודה שבחול אבל כולה קודש, היא בעצם הסעודה שהולכת ומלווה את האדם, וזה חלק מאותה הודעה לקדוש ברוך הוא, שהיא גם ההודעה לעתיד לבוא, והדברים ארוכים וידועים ליודעי חן. אומרת הגמרא, אמר מר, רבי מאיר אומר אף הצבוע, רבי לזר אומר אף הנחש. שואלת הגמרא, דף ט"ז עמוד ב', והאננתנה, רבי אליעזר אומר, בזמן שהן בני תרבות אינן מועדים, והנחש מועד לעולם. לכן אומרת הגמרא, תני נחש. כלומר, לא אף הנחש, לא גם הנחש, אלא רק הנחש. שכן לדעת רבי אליעזר, כל הרשימה המפחידה הזאת של החיות, על האריה והדוב וכו', בזמן שהן בני תרבות, כלומר, בזמן שהם מעולפים, הם לא מועדים. רק הנחש הוא זה שמועד לעולם. אז רבי אליעזר בברייתא לא יכול לומר אף הנחש. הנחש לא מתווסף על הרשימה. הנחש הוא יחיד ומיוחד ברשימה שהוא לעולם לא יכול להיות מעולף. שהנחש לעולם לא יכול להיות בן תרבות. ולכן צריך לגרוס תני דווקא את הנחש. כאמור, קראתי מקודם את דבריו של הרמב״ם. הרמב״ם לא מקבל את האוקימתא הזאת של רבי אליעזר של בני תרבות. ובעיני הרמב״ם החיות האלה מועדות לעולם גם ביותם בני תרבות. ושוב, אותה סוגיה שרמזנו לה מקודם, סוגיה בסנהדרין, שאומרת שכל הקודם להורגן זכה, כמובן לא יכולה להתאים לרבי אליעזר כאן, שאומר שהם בני תרבות, ולכן התוספות אומרים שהסוגיה שם יעלה בדי רבי אליעזר, סוגיה כאן יעלה בדי רבי אליעזר, והחידוש שם של רבי אליעזר, של כל הקודם להורגן זכה, קשור לעניין לא תשים דמים בביתך, שהזכרנו אותו מקודם. ומכאן לקטע האחרון בסוגיה, שבאמת מברר את מה שפתחנו בו, את משנתנו, אז האם באמת הנזקים הללו של אותן חיות טרף, האם הם נזקי קרן או נזקי שין? אמר שמואל, אריה ברשות הרבים, דרס ואכל, פטור. כלומר, זה מה שאריה בדרך כלל עושה, הוא דורס ואוכל. כלומר, הוא ממש טורף את הטרף בעודו חי, כך אריה מתנהג. ולכן אם זה קרה ברשות הרבים, זה נזקי שן, ושן פטורה ברשות הרבים. לעומת זאת, אם הוא טרף ואכל, כלומר הוא לא דרס במהירות, בחדות, אלא ניכר שהוא טורף, וקודם כל הורג את הבהמה, ורק אחר כך אוכל אותה, פה הוא חייב. חייב כמובן חצי נזק, כי זה כבר התנהגות משונה, שחייבים עליה חצי נזק מדין קרן. דרס ואכל פטור, כיוון דאורכי למדרס, הבלי כמי שאכלה פירות וירקות, דהבלי שן ברשות הרבים הוא פטור. לעומת זאת, אם הוא טרף, לאו אורחי הוא. זו התנהגות שלא היינו מצפים לה, ולכן חייב רק חצי נזק. אומרת הגמרא, למה דטרפה לאו אורחי הוא, אז מה אריה אמור לעשות אם לא לטרוף? והכתיב, היה אפשר להביא כל מיני פסוקים, אבל אני גם מצטט דווקא את הפסוק בנחום, אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק ללוויותיו, וימלא טרף חוריו ומעונותיו טריפה. פסוק אחד ששלוש פעמים חוזר על השורש טרף, ברור שזו דרכו של האריה. אומרת הגמרא, לא. מה זה בדי גורותיו? בשביל גורותיו. כלומר, הוא עצמו טורף ואוכל מיד, דורס ואוכל מיד. אבל אם הוא צריך להמציא טרף גם לגורים שבמערה, אז הוא טורף גם בשבילם. הוא מחנק ללוויותיו, שוב, בשביל לוויותיו. וימלא טרף חוריו בשביל חוריו, ומעונותיו טרפה בשביל מעונותיו. הגמרא, למרות הפסוק הנחרץ הזה, אומרת, לא, 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 ההתנהגות הרגילה של אריה זה דורס ואוכל. הוא מלך החיות, אף אחד לא מפריע לו, והוא מסיים את הכל מיידית. אריה שטורף כדי אחר כך לצבור יותר טרף עבור אריה שבכל זאת טורף, זה רק אם יש לו עוד מחויבויות אחרות, לגוריו, ללוויותיו, לחוריו, אבל עדיין לא מדובר על התנהגות רגילה של האריה. שואלת הגמרא והתניא, וכן חיה, כלומר חיה טרף, שנכנסה לחצר הניזק, טרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. אבל אתה אמרת שאין דרכו של אריה לטרוף, אז גם אם זה קרה בחצר הניזק, זה עדיין יהיה קרן, וחייבים על זה רק חצי נזק, ולא נזקי שין. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, שטרפה להניח, כמו ששמואל אמר, שהיא לא טרפה כדי לאכול מיידית, אלא טורפת כדי לאכול לאחר זמן. והאכלה קטנה, היא טרפה ואכלה. אומרת הגמרא, בשנים לך ואכלה, לא, בהתחלה היא דרסה, שכך דרכה, ולכן זה חיוב שן, ולכן חייב נזק שלם, אבל אחר כך הוא החליט, אתה יודע מה, אני גם רעב, ולכן אני גם יאכל את זה. אומרת הגמרא, נו באמת, מנה יד אינה. ניהלת איתו שיח להבין שמעיקר המייקה סבר, ואשת המייקה סבר, בהתחלה הוא רצה לדרוס, ורק אחר כך הוא רצה לטרוף, ועוד, דשמואל נמי דיל מהחיו. אז כשפגשת את אותו אריה ברשות הרבים שטרף, למה שמואל אומר שחייב רק חצי נזק? אולי באמת מדובר על אריה שטרף כן כדרכו או לא כדרכו? ולכן אמר רב נחמן בר יצחק לצדדין קטני, שטרפה להניח, או דרסה, אם היא טרפה להניח, אז זה באמת נזקי קרן, ואם היא דרסה ואכלה, על זה משלם נזק שלם. רבינה אמר, כי כאמר שמואל בארי תרבות, והרי בדי רבי אלעזר, דאמר לב אורחי. כלומר, אם באמת אנחנו מקבלים את רבי אלעזר שראינו מקודם, שגם אריה יכול להיות בן תרבות, ואז הוא לא אמור להתנפל על מישהו ברשות הרבים. ולכן שמואל אמר שהוא פטור. אומרת הגמרא, אי הכי, אפילו דרסן, ולכן אם בכל זאת אריה יתנפל על מישהו, אז חייב לכל היותר חצי נזק ולא יותר, כי זה משהו שהוא משונה, זה משהו לא צפוי, מדובר על אריה מעולף. אבל אומרת הגמרא, אם כך, אז אפילו דרסן עמי לחייב. אם באמת מדובר על אריה מעולף, אז גם אם הוא דרס, זה עדיין משהו משונה, זה לא יהיה נזקי שן, אלא רק נזקי קרן. אלא אומרת הגמרא, דרבין עליו השמואל, איתמר אלא המתניתה. דהיינו, כאשר בא בברייתא בארי תרבות ואמר רבי אלעזר, דאמר לב אורחי, על זה אמר רבינה, הנה חינמי, שכאשר מדובר על ארי תרבות, אז באמת הנזקים שלו יהיו בגדר נזקי קרן ולא נזקי שן. אבל אם ככה אומרת הגמרא, היה הכי חצי נזק באלה שלומי. אז אם באמת זה נזקי קרן שאין להם חצי נזק, אומרת הגמרא, דאי יאי. כלומר, זה הרי תרבות, אבל כבר שלוש פעמים אנחנו רואים שהאילוף שלו לא מוצלח, והוא טורף. אי הכי, מהי היידה קטן לגבי תולדה דשן? אמרתי, זה הנושא המרכזי כאן בסוגיה, אנחנו רואים על קרן או על שן, אז אם באמת מדובר על משהו משונה, שפעם אחת היה צריך לשלם חצי נזק, אבל אם חזר על עצמו שלוש פעמים משלם נזק שלם, אז למה נזכרת בזה כאן? סביב תולדה דשן, גבי תולדה דקרן, בא אלה מתניעה, ולכן אומרת הגמרא, קשיא. כי סוף כל סוף, משנתנו, כאשר הזכירה את חמשת המועדים, אז המועדים של הסיפה של המשנה, כמו שמדגישים התוספות שראינו מקודם, המועדים של המשנה הם מנזקי שן. מדובר על חיות טרף שעשו את מה שהן עושות בדרך כלל, את מה שמצופה מהן לעשות. ולכן מחייבים על זה מדין נזקי שן, אילו זה היה נזקי רגל, כמו שיוצא לפי דבריו של רבינה, זה באמת היה צריך להיות מוזכר במקום אחר. שבוע טוב ומבורך לכולם.